טוב, אנחנו פותחים בדבר מלכות, אז אנחנו נפתח כרגיל במכתביו של הרבי בנושא חינוך, והפעם שני מכתבים קצרים ששניהם מדברים על אותו נושא שקורה הרבה פעמים, שהילד או הבחור, הנער, אין לו חשק ללמוד. זו בעיה שנזכלים איתה לפעמים גם המבוגרים, לא רק הילדים. אז יש הרבה מכתבים של הרבי שמדברים על הנושא הזה. יש כאן שני מכתבים ושניהם זה אותו נושא, נקרא אותם מבפנים. המכתב הראשון הוא מי"ט אלול תשי"ח. כותב הרבי ככה: שלום וברכה, במענה למכתבו מי"ב אלול, בו כותב אשר אין חשק ללימוד וכולי, הוא מבקש ברכה. לפעמים וכולי מקופל את כל הבעיות, שכשאין חשק ללימוד אז מזה באים אחר כך הרבה דברים נוספים. והנה כבר הודיע תורתנו הקדושה אשר תמיד ישנו החשק לאיש הישראלי לקיים מצוות השם יתברך. רבי כותב ליהודי, קודם כל, כשאתה אומר שאין לך חשק, זה פשוט לא נכון. כי התורה קבעה שליהודי יש חשק. ולא סתם שיש לו חשק לקיים מצוות, אלא הוא בפרט בתלמוד תורה שהיא כנגד כולם. אם יש לו חשק לקיים את כל המצוות, יש לו חשק לקיים את מצוות התורה שהיא יותר מכל המצוות. אלא שהיצר הרע לוחם נגד חשק זה. וכיוון שכן הוא המצב, הרי עליו להילחם ביצרו. בעצם מה שהרבי אומר ליהודי, שיכיר את האמת. אתה אומר שאין לך חשק, זה לא נכון. מי שאומר שאין חשק זה המילים של היצר הרע. איך נלחמים ביצר הרע? והוא על ידי ההוספה בתורה ומצוותיה, ואזי יצליח בלימוד והמעשה הבא על ידי לימוד זה. אחר כך בשולי המכתב אותו יהודי ביקש ברכה עבור ההורים שלו, אז מובן שכל הוספה בעניינים אלו תוסיף ברכות השם יתברך עבור אבי ואמו שיחיו, שמבקש ברכה עבורם, והדבר תלוי רק ברצונו כאמור. זאת אומרת, אין כזה דבר, אין חשק, פשוט תגלה את החשק שקיים. במכתב השני יש אותו נושא אבל כמה ביטויים או עיצות נוספות. אז רבי כותב ככה, המכתב השני מכ"ז תשרי תשט"ו: שלום וברכה, במנה על מכתבו בו כותב שאיננו מרגיש חשק ורצון פנימי בלימודיו כולי. הנה כבר כתבתי בזה לכמה מחבריו והוספתי שכל אברכי התלמידים בכלל זה, שתורתנו הקדושה, תורת חיים פסקה, אשר יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אתה טוען שאתה מתייגע, לא מרגיש רצון פנימי וחשק, כנראה שהיגיעה לא הייתה מספקת. ובמילא בידם הדבר שהשתדלו בזה על ידי התמדה ושקידה ובקביעות בנפש נוסף על הקביעות בזמן, בשמירת זמני וסדרי הלימוד, ולעסוק בתורת השם, תורה תמימה, במסירה ונתינה אמיתית, מבלי מחשבות חוץ, חשבונות וכיוצא בזה. פשוט לא לחשוב על הבעיות, אלא להתמיד ולהתמסר ללימוד בשמירת הזמן. ואז מובטחים הם שיצליחו, אלא שצריך לתאר הכלי לקבלת התורה הוא הגוף, הוא בפרט המחשבות ודיבורים. נכון שיש בעיות, אז במכתב הקודם הראשון שקראנו הרבי אומר זה פשוט הצעת היצר, תלחום ביצר הרע, תוסיף בתורה ומצוות והכל יסתדר. פה הרבי נותן לו גם מיצה, הגוף צריך לתאר אותו, ולכן צריך להיזהר בתבילת עזרה, שיהיה זהיר לטבול בבוקר במקווה, ולהיזהר במצוות אהבת ישראל ביותר וביותר, ובמידות טובות בכלל. זה מאוד מעניין, זה עיצה שאם מתעסקים באהבת ישראל ומחזקים את המידות הטובות, זה סגולה להוסיף רצון פנימי וחשק בלימודים. שרבי קושר את שני הדברים.
מה
תפילת עזרה? וחובה שחכמים תקנו לא לקיים מצוות, לא ללמוד או לא להתפלל, זה תקנת עזרה, התפילה של הבוקר לפני השנה, כן, כי זה תקנה של עזרה הסופר. ולעסוק בפנימיות התורה, נשמתה דאורייתא וחיותה, אשר על ידי זה נתגלה החיות גם בניגלה דתורה. כשלומדים חסידות, מתעסקים באהבת ישראל והולכים למקווה, אז נהיה חשק גם בלימוד הניגלה. השם יתברך יצליחו לבשר טוב בכל הנעל, בין בנוגע לעצמו והן בנוגע לחבריו, וההקדם בזה ישובח. זה הצד השווה בשני המכתבים, שלא להתעסק בשלילה, להגביר תוספת חיות בחיוב, ואז יראו שכל העניינים השליליים לא קיימים פשוט. טוב, אנחנו נמשיך הלאה בנושא של כללי החינוך והדרכה. סיימנו בשיעור הקודם את הפרק השמיני, שהפרק השמיני היה בעצם הדגשה שישנם סוגים שונים בבני אדם, מפלגות שונות הוא קרא להם, ועכשיו הוא מתחיל לפרט איך באמת מתייחסים באופן שונה למי שנמצא במפלגה שקוראים לה יושבי אוהל, למי שנמצא במפלגה שקוראים לה בעלי עסקים. הוא קורא לזה ענייני ההתעסקות. אבל לפני שנתחיל את הפרק, אני רוצה רק בשולי הדברים של הפרק הקודם, למדנו בשבוע שעבר שבנוגע לחינוך של ילדים, אז הוא דיבר שיש הבדל בין מה שמחנכים ילד ונער ומי שכבר חייב במצוות. רוצה לדבר לגבי נער, לגבי ילד שהוא לפני גיל בר מצווה, אז הזכרנו שיש מצוות מסוימות שמצד החינוך כבר צריך להתחיל אותם בגיל מוקדם. אז אני רק רוצה לציין דוגמאות של 4-5 דוגמאות שאדמו"ר הזקן ושולחן ערוך מביא אותם במקומות שונים, שהוא מציין ממתי צריך שההורים יתעסקו בנושא הזה של חינוך הילד. ולפני זה נקדים שדבר מעניין, בסימן שמ"ג בשולחן ערוך כותב אדמו"ר הזקן שהאימא בכלל לא חייבת לחנך את הבן שלה. כותבת שאפילו האימא רואה שהבן שלה עושה דבר האסור, בכלל לא חייבת להתייחס לזה. ככה הלשון בשולחן ערוך שם. הוא רואה האבא מחובתו, האימא לא מצווה בכלל להפרישו מזה. אבל השלה הקדוש כותב, והרבי מביא את זה בשיחותיו כמה פעמים, שעד רבה האימא לא רק שהיא חייבת בחינוך של בנה, אלא יש לשון שכתוב שהיא חייבת עוד יותר מבעלה, והסיבה היא כי היא נמצאת בבית יותר עם הילד והיא נמצאת איתו יותר שעות. אז עם אלה היא, למרות שכתוב בהלכה יבישה שהיא לא חייבת, אבל זה כמו שאומרים מבחינת החובה או לא חובה, היא לא חייבת, אבל מבחינת האחריות שמוטל עליה, אז עד רבה במידה מסוימת מוטל עליה אחריות יותר מבעלה. אז נראה כמה דוגמאות. למשל על כיסוי ראש, הלכת עם כיפה, אז שוב, זה לא מתרי"ג המצוות, אבל זה כתוב בשולחן ערוך שנזהרים בכיסוי הראש. אז ממתי צריך להיזהר בכיסוי הראש? אז הלשון בשולחן ערוך זה וגם הקטנים נכון לחסות ראשם. אדמו"ר הזקן כותב את זה ככה, הלשון בשולחן ערוך, גם ילד קטן. ויש במקום אחר כתוב שיש בזה סגולה, שיהיה לו עירת שמיים. זה מופיע על זה סיפור בגמרא על רבי נחמן, שהיה ילד קטן, לפני שהוא נולד, כשאימא שלה הייתה בהיריון, אז היא שמעה מאנשים שהם חוזים בכוכבים, שאמרו לה שהבן הזה שעתיד להיוולד לך הוא יהיה גנב. אמרו לה, אז היא שמעה את זה, היא מאוד נבהלה, והיא שאלה, הלכה לחכמי ישראל ושאלה מה אפשר לעשות. אמרו לי שעתיד להיוולד לי בן גנב. אז אמרו לה, אם תשמרי שמי קטנות הוא יהיה תמיד עם כיסוי ראש, יהיה לו עירת שמיים והוא לא יהיה גנב. והוא גדל להיות אחד מהרבי נחמן שמופיע בגמרא. אז רואים עד כמה חשוב העניין הזה של כיסוי ראש, אפילו לקטנים, שזה פשוט מביא עירת שמיים.
אחר כך, לגבי כיפה, אנחנו גדלנו על זה שהיא כיפה נופלת, צריך לנשק אותה. ככה זה מייקר, כי גם...
מייקר, בסדר גמור, מי ש...
אם זה באמת מעוגן ב...
כתוב.
זה לא נכון.
כתוב שאפילו מנהג שנהגו נשים זקנות בישראל הוא יותר חזק מ... הוא יותר חזק מהלכה שכתובה במפורש.
לא, אבל ראית את זה בעוד מקומות?
ראיתי, אני רואה הרבה אנשים שנוהגים ככה. מי שנוהג ככה, עד רבה, יש לזה יסודות.
אבל זה לא מעוגן בהלכה.
אין בזה פסול בוודאי. נכון, אפילו
ציצית.
אפילו ציצית. אפילו ציצית לא צריך לשים בגניזה.
למרות
ששימושו ל... ניקח דוגמה נוספת, זה קריאת שמע ותפילה. אז פה יש הבדל מעניין, הזכרנו את זה גם בשיעור קודם, שקריאת שמע לא חייבים לדאוג שהילדים הצעירים יגידו קריאת שמע כל יום עם ברכותיה, עד יגיע לגיל חינוך, גיל שבע, משהו כזה, כבר חובה. תפילה, כתוב שזה עוד הרבה יותר חובה מקריאת שמע. צריך לדאוג שהילדים הקטנים, הלשון בשולחן ערוך, זה ערב בבוקר. מהרגע שהוא הגיע לחינוך, חייבים לחנכם להתפלל 18 ערב בבוקר. על קריאת שמע כתוב בדמור הזקן שיש אומרים שאפילו הגיע לחינוך, לא יטילו לחנכו בקריאת שמע ברכותיה. יש דעה שלא חייבים. 18. תפילת 18 אפילו נחשבת אפילו לפני קריאת שמע. ככה לעשות בדמור הזקן. ילד בגיל 6, 7 הגיע לחינוך, אפילו לא חייבים ללמד אותו להגיד, למשל הוא יודעים שילד הוא לא סבלני, אי אפשר שהוא יתפלל הרבה. אז מה נתחיל? שיגיד 18, שידלג על קריאת שמע ויגיד 18. אז ההלכה בשולחן ערוך היא לא כך, מה אפשר לעשות? שולחן ערוך הלשון במפורש כתוב שהרבה יותר מוקדם אפילו מקריאת שמע, להתחיל עם 18, זה הלשון בשולחן ערוך. לגבי, אבל מצד שני כתוב, למרות שאנחנו יודעים שנוהגים לא לאכול לפני התפילה סעודה, רק תואמים, אבל סעודה שלמה אסור לאכול לפני התפילה, אבל אפילו נער שחייבים לחנכו בתפילת 18 אסור לענות אותו ולהגיד אתה לא תאכל עד שלא תתפלל. מותר לו לאכול ושיהיה סבב ושאחר כך יתפלל תפילת 18. לא צריך לחבר בין העניין. זה כתוב במפורש בשולחן ערוך באותו הלכה שחייבים לחנך אותו בתפילה, אז הלשון שרשאי לתת להם לאכול קודם תפילת שחרית ואסור לענותם. ועינוי, אסור לענות את הילד. עוד דבר שכתוב לגבי ילד, לגבי עניית אמן. כתוב בשולחן ערוך את הלשון, שילמד אדם בניו הקטנים ויחנכם לענות אמן, ומיד שהתינוק עונה אמן יש לו חלק בעולם הבא. כך כתוב. עניית אמן כמה היא חשובה, זה ממש אמירה קלה, סך הכל עונת אמן, וזה רואים בפועל מחנכים ילדים קטנים ביותר כבר להגיד אמן. דוגמה נוספת שהיא לא קשורה לכל אחד, לגבי כהן שיש לו ילד קטן והוא רוצה שהבן שלו יעלה לדוכן, אז מה קורה לגבי זה? אז כתוב, אם אין בבית כנסת רק ילדים כהנים, אז אפילו שהוא ילד כבר מבין וגדול, אם לפני בר מצווה שלא יעלה לדוכן. זה לא כבוד הציבור שיעלה לברך אותם נער לפני בר מצווה. אבל אם יש מבוגר שעולה, כהן מבוגר, אז בהחלט יש עניין שהילדים הקטנים יצטרפו למבוגרים וגם יעשו ברכת כהנים מצד דיני חינוך. יש דוגמאות רבות, ורק ככה לצאת כמה דוגמאות, אז לקחתי משולחן עוד כמה דוגמאות מלמה. נתחיל פרק ת'. הכותרת של הפרק, כפי שהאדמו"ר הקודם קבע, מה הנושא פה? ההתחלקות על פי ענייני ההתעסקות. יש התעסקויות שונות שאנשים מתעסקים בהן. זה לא מצביע, כפי שנראה בהמשך, על רמה שכלית, אלא רק זה ההתעסקות, ככה השגחה העליונה חיוונה את ההתעסקות שלהם. אז ההתעסקות מחייבת הנהגה שונה מאדם לאדם, בעיקר כרגע אנחנו מדברים על מבוגרים. למרות שיש לזה גם השלכות על ילדים, אבל בעיקר הנושא כאן על מבוגרים. אז הוא אומר ככה, ההתחלקות על פי ענייני ההתעסקות הכלכלית של בני אדם, היא לשני סוגים כוללים. באופן כללי, יש שני סוגים שבהם שונים אדם מאדם במה הם מתעסקים. א', יושבי אוהל, ב', בעלי עסקים. יושבי אוהל זה אנשים שכל היום יושבים ולומדים תורה. זה העסק שלהם, מקבלים את הקצבה שלהם מהישיבה שהם לומדים בה, ומזה הם מתפרנסים ומזה הם חיים. ויכול להיות אנשים, למרות שאין הרבה, אבל יש בהחלט אנשים שהם מבוגרים, כבר בעלי משפחות גדולות, והם עדיין יושבים כל היום ולומדים תורה ואין להם שום עיסוק אחר. ויכול להיות שזה בגיל צעיר, לפני שהוא התחתן, אז הוא יושב ואוהל, אז הוא יושב ולומד כל היום, אין לו עניין אחר בחיים חוץ מאשר זה. או מיד אחרי שהוא התחתן, אז הרבי מאוד רצה שלפחות שנה שלמה אחרי הנישואים לא ייכנסו לשום עניינים אחרים, אלא לעבור מעגל שלם של שנה בחיי משפחה, כשהזמן מוקדש ללימוד התורה. אז זה סוג אחד של התעסקות, ובית זה בעלי עסקים, זה רוב האנשים, כפי שדיברנו על זה כבר בריחות באחד השיעורים הקודמים, רוב האנשים שכדי להתפרנס הם פשוט צריכים לעבוד, אז רוב שעות היום אין להם זמן ללמוד, הם צריכים פשוט להסתובב כדי להביא פרנסה לביתם. אז המחויבות של כל אחד מהם שונה בהתאם לעיסוק שלו. בדרך כלל נשים יושבי אוהל לא כל כך מצוי
להכרת בית ולא שבת אוהל בבית יוצא דברים, היא לא לומדת תורה, היא בשל אוהל,
כאן זה לא מיקום, יכול להיות בעל עסקים שהוא יושב באוהל כל היום, כי הוא שם, הוא יושב במשרד ממוזג ולא יוצא ממנו, והוא לא מסתובב ברחובות, והוא נקרא בעל עסקים, כי עיסוקו בעניינים של, לא בעניינים של תורה, אלא בעניינים, על פי תורה מותר לו, והוא צריך לעסוק בעניין הזה. כבר ראיתי פעם באחד הספרים שכתבה מישהי מחנכת על נושא שאת אומרת, עקרת בית, העבודה הזו היא עבודה חשובה מאוד, וזה דומה לעבודת הכהנים בבית המקדש. מה הם עשו כל היום? עפו, בישלו, ניקו, זה מה שהם עשו כל היום. לא, היא ציטטה את זה בספר של גריזמן. מה?
לימוד זה עבודה חשובה, אבל עבודה של עקרת בית ולימוד זה עבודה מסוג אחר.
כל אחד בתחום שלו, אחד לא יכול לעבור על חשבון השני. אם מחליפים את התפקידים, האישה תלך לישיבה והבעל יתחיל לבשל, אז עניינים לא יהיו כל כך מוצלחים בבית. כל אחד יש לו את העיסוק שלו. אבל כרגע מדברים באופן כללי לגבי גברים, שיש ביניהם כאלה ויש כאלה. החלוקה הזאת, החלוקה הזו שכרגע ציינו יושבי אוהל לעומת בעלי עסקים, אם כי איננה התחלקות נפשית, זה לא חלוקה נפשית, זה לא אומר שאדם שהוא בעל עסקים הוא נפש גבוהה יותר או נמוכה יותר מאדם שהוא יושב בו. יכול להיות שברמת השכל או במעלת הנשמה או כל מיני דברים שאנחנו לא מכירים ויודעים, זה בכלל לא מגלה על שום דבר. כמו שהוא התחלקות המוח הבאה מצד התחלקות גילויי כוחות הנפש. מסתכלים על שכל, מוח אינו דומה מוח של אחד למוח של שני. אחד השכל שלו הוא בהתפתחות יותר ואחד בהתפתחות נמוכה יותר, שהיא התחלקות נפשית. יש, את אומרת, יש חלוקה, יש אנשים שהם ברמה נמוכה ויש אנשים שהם ברמה גבוהה. החלוקה הזו של יושבי אוהל מול בעלי עסקים זה לא עושה חלוקה של רמה נמוכה או רמה גבוהה. שניהם יכולים להיות ברמה גבוהה או שניהם ברמה נמוכה. מה שאומרים פה שיש אנשים שהם, יש אנשים שהם בלכתחילה ברמה נמוכה, לא שייכים בכלל לא להיות בעלי עסקים ולא להיות יושבי אוהל. מכתחילה הרמה השכלית שלהם מאוד מאוד פשוטה, אנשים מאוד פשוטים. במשנה זה נקרא בור. בור זה ריק, כמו בשדה יש שדה בור, שדה שהיא ללא עבודה במשך תקופה, קוראים לה שדה בור. יש, כתוב בפרקי אבות, יש בור ויש עם הארץ. מה ההבדל? אנחנו חושבים תמיד שאומרים על מישהו שהוא עם הארץ, שאומרים בור ועם הארץ, זה לא אותו דבר. עם הארץ זה כינוי לבן אדם שהוא מתעסק בענייני ארץ, יכול להיות אדם חכם ביותר, אבל הוא עם הארץ. בלשון התורה זה נקרא העם היודע בטיבה של הארץ, כמו שכתוב במשנה, אגרונום שיודע לטעום את העם. מה? אבל זה לא הפירוש האמיתי של עם הארץ. עם הארץ בלשון התורה זה אנשים שהם בקיאים בענייני ארץ, אנשים שהם מה שאנחנו קוראים היום עמי הארץ. בלשון המשנה זה נקרא בור, אנשים ריקים שלא מבינים בכלום. בעלי עסקים הם עמי הארץ. מה שהוא קורא כאן בעלי עסקים זה נקרא עמי הארץ. יושבי אוהל זה תלמידי חכמים. אנשים שלא שייכים לזה זה בור, זה אנשים פשוטים, זה כמו שהוא אומר הלאה. ולכן אדם פשוט, אדם שהוא פשוט, מה זה נקרא פשוט? אדם שהוא בור, הוא פשוט אדם ברמה נמוכה, לעולם לא יהפך על דרך הרגיל בטבעי בני אדם לחכם מופלא. לא ייתכן שאדם שהוא ברמה נמוכה הוא בור, פתאום יום אחד הוא יקום ויקרה איזה נס, הוא יהפוך להיות איזה חכם מופלא בהמצאות שכליות והבנת מושכלות עמוקות. בדרך כלל זה לא קורה. אדם שהוא ברמה נמוכה, הוא יישאר כל חייו ברמה נמוכה, הוא לא יקום פתאום וישתנה. אם לא, על ידי סיבה מחוצה לו, שהוא למעלה מדרך הרגיל בדרך פלא. זה ממש פלא יקרה אם אדם ישתנה. למשל, יש לנו דוגמאות כאלה על אנשים שהיו בורים, אנשים פשוטים, ופשוט הפכו להיות מסיבה חיצונית מאוד גבוהים. אחת הדוגמאות מופיע סיפור בגמרא על אחד התנאים, קראו לו רבי אלעזר בן הורקנוס, אחד מהתלמידים, אחד מחמישה תלמידים של רבי יוחנן, רבי יוחנן בן זכאי. היה לו אחד מהתלמידים רבי אלעזר בן הורקנוס. מסופר עליו שאבא שלו היה אדם מאוד מאוד עשיר, והוא רבי אלעזר בן הורקנוס חשקה נפשו ללמוד תורה, למרות שברמה שלו היה מאוד נמוך. מה הוא היה עושה אצל אבא שלו? הוא היה פשוט יושב טכנית וחורש באדמה הכי קשה, עבודה הכי קשה לאבא שלו נתן לו. הוא לא היה שייך מעבר לזה, הוא לא ישב במשרד ופיקח על הפועלים, למרות שאבא שלו היה מנהל האחוזה, אלא הוא פשוט עבודה פיזית, מעבר לזה הוא לא היה שייך. חשקה נפשו, כך כתוב, ללמוד תורה. אז הוא ישב ליד המחרשה ובכה. עבר אבא שלו לידו ואמר לו, למה אתה בוכה? כנראה קשה לך פה לחרוש, יש כאן סלעים קשים, עבודה קשה, יש לך פרוטקציה, את הבן שלי ניתן לך באדמה קצת יותר נוחה. אז הוא פשוט העלה אותה ברמה, נתן לו לעבוד בשדה שאין עיקולים ואין בעיות. ישב שם על בהתקדמות של העבודה השנייה, עדיין יושב ובוכה. אמר לו אבא שלו, מה אתה בוכה? אומר, אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו אבא שלו, אתה בן 28, כבר כל כך מבוגר, עכשיו אתה רוצה ללמוד תורה? מה, לא שייך. אתה צריך להתחתן, בעזרת השם יהיו לך ילדים, הילדים שלך ילמדו תורה. ככה, אתה כבר, כמו שאומרים, מקרה אבוד, לא שייך בגיל כזה להשתנות. אבל הוא לא קיבל את מה שאבא שלו אמר לו, כך כתוב ששלוש שבועות הוא ישב ובכה. והוא לא שייך היה ללמוד תורה, הוא לא היה שייך אפילו לעסקים, הוא לא היה שייך. כתוב בגמרא שאליהו הנביא התגלה אליו. לאדם הפשוט הזה שקראו לו אז אלעזר בן הורקנוס, התגלה אליו אליהו הנביא ואמר לו, למה אתה בוחר? הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. אז הוא אומר לו, אבל אף פעם לא למדת, אתה לא יודע כלום. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני אלמד אותך. מה אתה רוצה ללמוד? לימד אותו כל יום שתי הלכות. שבת הוא חזר על מה שהוא לימד אותו. ככה הוא התקדם לאט לאט. הגיע לירושלים, קיצור המעשה הגיע לירושלים, ושם נכנס לישיבה, הוא לא הבין כלום. אוכל לא היה לו, הוא עזב את הכל. ורבי יוחנן בן זכאי ראה יום אחד שנודף מפיו ריח לא טוב, מרוב צום שהוא לא אכל. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, אני רואה שאתה כל כך רוצה ללמוד תורה, אתה מוותר על כל העושר שיש לך בבית, על הכל כדי ללמוד תורה. אז הוא אמר לו, כמו שעלה מפיך ריח לא טוב, אז ככה המשנה שאתה תלמד תתפרסם מסוף העולם ועד סופו. הוא פשוט שינה לו, הכניס לו איזה כוח אדיר. רבי עקיבא זה סוג אחר, כפי שנלמד. רבי עקיבא זה המארץ שנהיה תלמיד חכם. רבי עקיבא אמרנו כנות זה בור שנהיה תלמיד חכם. זה, רבי עקיבא, זה פשוט החלטה עצמית. לא היה צריך אליהו הנביא שיתגלה אליו. הוא היה פשוט את האבן עם המים, אז הוא למד שאפשר, קצת מאמץ, ויגעת ומצאת והגיע לזה. הוא היה ברמה השכלית שלו, רבי עקיבא היה אדם שהיה שייך ללמוד, היה מבין. אבל רבי עזר בן הורקנוס גם לא היה שייך לזה. וזה מה שאומר כאן הרבי, שאדם פשוט לעולם לא יכול להיות שיתהפך, אם לא על ידי סיבה מחוץ לו. אליהו הנביא התגלה אליו, רבי יוחנן בן זכאי נתן לו הבטחה של צדיק גדול, אז פתאום השתנה.